אלא. שלום ברכה ובוקר טוב. מאחר ואנחנו נעסוק השבת בפרשת קורח, חשבתי שכדאי ללמוד משהו שקשור למחלוקת. ויש הרבה גורמי מחלוקת בעם ישראל ובכלל באנושות. אחד מהגורמים זה החלוקה לעדות, ספרדים ואשכנזים למשל. חשבתי שכדאי שנלמד משהו שהרב קוק כתב בנושא של ספרדים ואשכנזים. בצורה, יש כאן הסתכלות חודרת של הרב קוק בנושאים האלה. וכאן הוא מדבר על הספרדים ואשכנזים במהלך התחייה. התחייה, ציונות, שיבת ציון. וכאן הרב עושה הבחנה בין התחייה במובן המדיני לבין התחייה במובן הרוחני. בואו נקרא. תחייתנו הלאומית ההולכת ומתהווה לעינינו בארץ ישראל צריכה להקיף במילואה את כל ערכי חיינו. אין תחייה של אמת כל זמן שהיא נוהגת רק בסדרות מיוחדות ורק בערכים מיוחדים. היא מוכחת להקיף את כל סדרותינו ואת כל ערכי חיינו כולה. כלומר, אתה מדבר על תחייה. תחייה לאומית זה לא רק פוליטיקה, זה לא רק העברת אוכלוסין מארץ לארץ. יש גם שינוי באופי. כן? כלומר, יש איזו תחייה שצריכה לעבור דרך התרבות, דרך הדת, דרך... הרבה דברים צריכים להתחדש. בעצם הכל צריך להתחדש. אם לא, זה לא תחייה שלמה. כן? זה אחת הטענות של הרב קוק נגד ההחלטה של הקונגרס הציוני, שהושגה במאמצים רבים של המזרחי בזמנו, החלטה שהציונות דבר אין לה עם הדת. מדוע עשו את ההחלטה הזאת? כי רצו לא להיכנס לריבים. כן, אמרו, הציונות זה משהו טכני, כל הרוצה להצטרף, יצטרף. בואו לא נדבר על עניינים שבהם אנחנו חלוקים, לכן הגיעו למסקנה שכדאי לעשות החלטה, הציונות דבר אין לה עם הדת. דווקא נגד הדבר הזה, הרב קוק יצא במספר מאמרים שבהם הוא תקף את העמדה הזאת, הוא אומר, עד רבה, הציונות יש לה דבר עם הדת, ובואו נדבר. אז גם פה הרב אומר, התחייה צריכה להקיף את הכל. מכאן אנו באים להעריך את ערכי התחייה לעומת שתי תוכניותיהם הראשיות, הקודש והחול. כלומר, תחיית הקודש, תחיית החול. תחיית החול, רואים את זה למשל בספרות. יש ספרות של חולין, יש אומנות וכדומה. בכלל יש עיסוקים רבים של חול שעם ישראל עוסק בהם. יש גם תחיית הקודש. תחיית הקודש זה משהו שצריך להיערך במספר מישורים, ביניהם גם בצורת הלימוד. צורת לימוד התורה צריכה להשתנות בעקבות התחייה הלאומית. שעד כמה שנהיה נוטים לימין או לשמאל, אין אנו יכולים להפקיע את עצמנו מהשקף הזו, כי בחיינו הלאומיים הכלליים יש לנו עסק עם שני ערכי חיים, עם ערך הקודש ועם ערך החול שלנו. התחייה הלאומית של עכשיו היא יותר מבססת את עצמה לערך החילוני שבחיינו הלאומיים. אין זה גירעון עצמי בתנועת התחייה לפי מדעתה, כלומר, הרי תנועת תחייה יכולה לעסוק בענייני חול, אבל אין גם זה דבר המוטל בספק שכל זמן שהערך של תוכן הקודש של החיים הלאומיים שלנו לא יתגלה בכל חילו בתנועת התחייה, אין לנו תחייה אופיית, תחייה שלמה. ומאחר, שבוודאי נקראים אנו לבוא לידי תחיית עם גמורה, מוכרחים אנו לעורר את תחיית הקודש, על פי אותם הדרכים שתנועת התחייה מתעוררת ומסתדרת על ידם, ממש באותה מידה שתנועת התחייה החילונית שלנו הולכת ומתפתחת. כשאנו באים לעורר תחייה לאומית של קודש, הננו באים להעריך ביותר את שני בתי ישראל היותר גדולים שחייהם אינם כל כך טיפוסיים, כל בית בהגדרתו, פה בארצנו הקדושה, האשכנזים והספרדים. מצד התחייה החילונית, אין לנו כמעט שום צביון שונה. כלומר, מה זה משנה אם הציונות המדינית מנוהלת או משתתפים בספרדים או אשכנזים? זה אותו הדבר. כן? בתקווה. כן. הרינו אחים, בני עם אחד, והעניינים הלאומיים הנוגעים לבניין האומה בארצה, אינם קרובים אל לב כולנו במידה שווה. וכשם שהם צריכים להיות קרובים לנו במידה שווה לספרדים ולאשכנזים, ככה יש אפשרות פתיחה לנסח את כל תנועות החיים הלאומיים שלנו במידה שווה לשני בתי ישראל אלה, ועל פיהם תימשכנה הפלוגות הקטנות מהם בייחודם. אמנם, מיד שאנו באים לעורר את התחייה הלאומית מצד דרך הקודש שלה, כבר יש לנו עסק עם הליכות נפש עמוקות, שנשתרשו בזמנים ארוכים, בשורשים חזקים ועמוקים, בצורות ותכונות כל כך שונות, עד שהננו עומדים ומשתוממים על המחזה. כלומר, כשאתה מדבר בתחום הרוחני או הקודש, ההבדל בין ספרדים לאשכנזים, שם הוא יותר גדול, יותר חריף, ולכן שאלת היחסים בין שתי התנועות האלה היא יותר מורכבת. השאלה העומדת לפנינו, באיזה אופן נגשם את המהלך של התחייה הלאומית הכללית בערכם הקודש, שיהיה ניכר לנו בחיינו הכללים בארץ ישראל, היא מוכחת לעניין, לעניין את כל לב מרגיש וכל מוח חושב בקרבנו. כשם שלא צדקו ולא יצדקו לעולם כל הנוטים כלפי שמאל, המבטלים את הערך של התחייה הלאומית על יסוד הקודש שלה. כן, יש אנשים שאומרים לא צריך בכלל קדושה בתחייה הלאומית. כמו כן, לא צדקו אותם החושבים שבדבר שפתיים ובהסכמה באלמה, איננו יכולים להבליע בפעם אחת את כל שינויי הסגנונים שבחיי הקודש של לעמנו, שרושמם היותר גדול הוא ניכר לי מאוד באלה שני הבתים הגדולים והיסודיים בישראל, אשכנזים והספרדים. כלומר, אתה לא יכול על ידי החלטה או כתיבת נוסח אחיד או דברים כאלה או ועדת תפילה או משהו כזה לשנות את מה שמאות שנים יצרו. לא רק מניעות טכניות, דיניות יש כאן. יכולת להגיד, טוב, בוא נשב הרבנים ביחד, וננסח איזשהו תקנון, שיוכל, מה?
הרב גורן לא ניסה?
ניסה, כן, ניסה, נכון. בהחלט, המילה שלך היא מאוד נכונה, הוא באמת ניסה. העובדה שזה לא... אפילו בצהל מדפיסים סידורים ספרדיים וכו'. לחיילים. כלומר, לא רק מיניות טכניות דידיות יש כאן. עולמות מלאי חיים, מלאי הוד קודש יש כאן, שבתשטושה של צורה אחת, מלאי הצורות החטיביות, איננו מאבדים הון גדול שאי אפשר לנו להשיח את דעתנו מערכו הגדול. כלומר, יש משהו מהותי. למשל, יש ביישובים, לפעמים עושים שבבית הכנסת הנוסח הוא לפי החזן. זה יפה, אבל זה לא עובד. מדוע? תאר לעצמם משל שעכשיו מתפלל חזן אשכנזי. איפה הוא מתפלל? ליד העמוד. איפה יושבים? שורות שורות. נכון? איך התפללו? כל אחד יצעק. נכון? עכשיו, אם ברגע שאת אומרת, לא, אבל עכשיו זה הספרדי שעושה. הספרדי צריך לעבור למרכז הבמה. צריך לסדר עכשיו את כל הספסלים מסביב. ושרק החזן נשמע ואחרים שותקים. ושאחד מתחיל לחלק עכשיו טבק. כלומר, זה לא רק שאלה טכנית איך נסדר את זה. יש משהו של ערכי רוח.
אבל זה יחד יחד, זה מצוין.
זה מצוין, השאלה אם זה עובד. כלומר, בסוף זה יוצא תפילה לא ספרדית ולא אשכנזית. למשל, גם החזן, באיזה קול הוא יעשה את זה? בקול בוכים או בקול חיוני? כלומר, יש הרבה דברים שהם קשורים, וגם האם יריבו או לא יריבו בבית הכנסת, הרבה דברים שקשורים לזה. אמר לי פעם איזה יהודי אחד הגיע פעם לבית הכנסת, הוא אמר, תשמע, כל כך היה יפה, חזרתי אל בית אבא, מדברים בבית הכנסת. בקיצור, אומר כאן הרב, אלה השינויים שבאורחות החיים שבהשקפת העולם על פי יסוד תוכן הקודש המגיעים בפרטי ההלכות והמנהגים, אחוזים הם זה בזה בצורה אורגנית בחיי הנשמה. נשמה מתהלכת על פיה, אופניה וגלגליה, שעל מקורה איננו צריכים לשום לב עד כמה, עד אשר ייפתחו לפנינו השבילים של התחייה הלאומית הכללית מקפת לכל בית ישראל מצד הערכים של חיי הקודש. עכשיו כאן, זה הקדמה. עכשיו הרב שואל, בעצם מה ההבדל בין ספרדים לאשכנזים? אפשר להגיד הרבה דברים, השאלה מה המהות? מה מבדיל את העולם, אפשר לומר, הספרדי מהעולם האשכנזי. ואז יש על זה שני אופנים לדון. אפשר לדון מצד המחקר ההיסטורי. המחקר ההיסטורי, כשאנחנו מחפשים את השורשים של ההבדל בין ספרדים לאשכנזים, הוא מתחיל כבר להסתבך. כי חסר לנו מידע. מטבע הדברים, כל תנועה, כשאתה דן על ראשיתה, הראשית כמעט ולא ניתנת לתיעוד. כן? מתי זה התחיל שמישהו עשה קצת הבדל? קשה מאוד לדעת. אבל אנחנו יכולים לדבר מצד הדורות היותר קרובים אלינו ששמע ההבדל בולט. אומר הרב, מבלי להיכנס בהשערות של נבחי התולדה, כלומר של היסטוריונים, במקום שהעין הבוחנת החפצה לראות דברים ברורים וממשיים כבר עם תשתשת שם. כלומר, באמת אין לנו ידע ברור על ראשית ההתהוות של ההבדל הזה. הננו מתקרבים לתפוס את גילויי הרוח הקרובים, שרישומיהם ניכרים הם עדיין בחיינו, ולכל הפחות יכולים אנחנו לתפוס אותם מתוך הספרות הארוכה לפנינו, בדורות לא כל כך קדומים. כן, ששם באמת הדברים מתועדים יותר, שהם יכולים אנו לבוא להרשים במידה ידועה את התכונות האופיות המיוחדות של שני בתינו הגדולים הללו, של אחינו הספרדים והאשכנזים. ומתוך השקפות כאלו, יכולים אנחנו גם כן לבוא לכלל איזה קירוב במה שנוגע לפתרון של השאלה על דבר הקפת התחייה הכוללת בערכה המקודש בחיינו הלאומיים. כלומר, מה הוא מציע בתחיית הקודש על יסוד זה של ספרדים ואשכנזים? משעה שנחתם התלמוד בייחוד הבבלי, ובפרט משעה שנתפרסם בישראל בתור הספר היחידי שערכי החיים הכלליים והפרטיים של האומה מתבהרים על ידו ומקבלים את צביונם על פיו, החל הכישרון הכללי של האומה להראות את פעולתו על סגנון התקבלותו בתוכה, בתור הספר הנושא עליו את האחריות של תמימות החיים הלאומיים של האומה בשתי צורות מחולפות. כלומר, בעצם מה שיבדיל בין ספרדים לאשכנזים זה האופן שבו מטמיעים את התלמוד בחיי האומה. כן? כלומר, הכל סובב מסביב לתלמוד הבבלי בעיקר, ואיך לומדים תלמוד בבלי, ומזה כל ההשלכות. כפי מה שאיננו רואות, שבמשך הזמן הסתגלה היהדות האשכנזית לצורה אחת, והספרדית לצורה שנייה. כן, כלומר, זה אומר במשך הזמן. כי אם אנחנו רואים את הראשוני החכמים, זה לא, ההבדל הוא לא חתוך. את הצורות הללו מוכרחים אנו לציינן בשמות. הצורה הביקורתית והצורה הפלפולית. הביקורתית זה הספרדית, והפלפולית האשכנזית. צריך להבין בעצם, נגיד זה בשפה יותר פשוטה. יש סתירה בתלמוד. במקום פלוני, התלמוד כותב כך, במקום אלמוני הוא כותב הפוך. מה עושים? מחרים. מה? מחרים. זה גישה ספרדית.
זה ספרד.
הספרדי אומר, טוב, נבדוק. מה הסוגיה העיקרית ומה הסוגיה הדחויה? מה הנחת היסוד שמאחורי זה? שהסוגיות סותרות זו את זו.
כן, זה כאילו שיטה הנדסית. אנחנו צריך להחליט.
להחליט, אבל מה? זה מתוך הנחת יסוד.
נכון.
שאלף באמת סותרת בית.
בדיוק.
אבל יכולה להיות גישה אחרת, שאומרת לא. זה שאלף סותרת בית, זה רק נראה לי שזה סותר. מצד האמת, הם לא סותרים. ואז צריך לעשות העמדה, אוקימתה, מה שנקרא. והאוקימתה אומרת, זה דיבר בתנאים א', זה דיבר בתנאים אחרים, ולכן נראה לך שיש סתירה, אבל באמת אין סתירה. בסדר? הגישה השנייה היא יותר מפולפלת, וגם יותר מסופקת. ולכן היא מכריחה גם יותר חומרה, כי אני צריך להחמיר כמו האפשרויות השונות. זה הבסיס של הפסיקה האשכנזית. או? עכשיו, אנחנו מוצאים כאלה דברים, גם בתוך התלמוד עצמו. כשהתלמוד דן בסתירה בתוך המשנה, לפעמים הוא עושה אוקימתה, לפעמים הוא מכריע. אז כך שבעצם אלה הם שורשים של ההיגיון האנושי בכלל. רק שיש, אתם אומרים, פיתוח יותר מרובה של צד האחד אצל הספרדים ושל הצד השני אצל האשכנזים. כן? וזה בעצם הבסיס להרבה מאוד שינויים אחרים במהלך החיים בכלל. בסדר? בואו נראה. התלמוד אפשר לו להיעשות לכלי שימוש לאומה בכל הליכות חיי הכלליים על פי אחת משתי הצורות הללו. אבל שונה הוא הציוויון היוצא בחיים מצד חיקויו הכללי המתבלט בכל אחת מלו הצורות, וממילא שונים הם גם כן הרבה פרטים לפי אותם השינויים המתהווים מההשפעה השונה של כל אחת מהצורות הללו, שעל ידו מתהווה ההשפעה התלמודית בישראל. כלומר, זה לא רק עניין לימודי. להגישה הזאת יש יצירה של חציבה מסוימת בנפש, שיוצרת בסוף אופי אחר. כן? שימו לב שהרב כאן מתעלם לחלוטין מן ההשפעה של התרבות של הגויים. באיזה הקשר תרבותי חיינו גם כן. כן, אצל נוצרים או אצל מוסלמים, באירופה או באסיה, האקלים. הדברים האלה, לפי הרב, כנראה הם משניים. אי אפשר להגיד שהם לגמרי לא קיימים, אבל הם כנראה משניים. כן.
מה השורה שלהם?
מה?
ההבדלים. איך זה שספרדי יש
כאלה... זהו, אז יכול להיות שזה... אז אולי זה גם באמת מושפע מההקשר האקלימי והתרבותי. כן, יכול להיות. דברים מעניינים. דרך אגב, דברים מעניינים. למשל, הרמב״ם כותב שבארצות אשכנז ובכל ערי אדום וצרפת וכו', בבית הכנסת יושבים על כיסאות, על ספסלים. ובכל ערי ישמעאל, שנער, בבל, אפריקה וכו', יושבים על הארץ. עכשיו, אי אפשר להתעלם מן העובדה המעניינת שבמסגד יושבים על הארץ ובכנסייה על ספסלים. כלומר, יש איזה משהו באור המקיף, אפשר לומר, שפועל, גם נכנס לתוך בית הכנסת. כן?
ולבקר בכל הכנסיות, בכל
הבתי כנסיות. נכון. באירופה. כן. אבל למשל, בית הכנסת הגדול באורן, שזה היה באלג'יריה, לא? אז העתק מדויק של בית הכנסת של בודפסט. כן, זו אותה אדריכלות, אותו דבר. זה אתה נכנס, כלומר, אם אתה לא יודע, אתה חושב שאתה בבודפסט.
כן, אבל כבר היו משפעים על ידי הצרפתים, זה.
ברור. לכן אומר, הדברים האלה יהיו הרבה יותר מורכבים.
כן? אלג'יריים היו יותר מתורבתים.
יותר צרפתיים, מצורפתיים, אם תרצה. הם היו יותר מצורפתיים. כן. טוב. מה?
כן.
משל בתשובות של רבי יוסף מסעס, אז הוא מביא שמה הגר אשר בקרבך. כן, הגר אשר בקרבך, ראשי תיבות הגר, גרן רבן. כן. כן. טוב.
זה קשור לבודפשט.
טוב. התלמוד בתור ספר המכיל בקרבו חומר הלכותי ואגדי עשיר וגדול. ספר ענק, התלמוד, כן? זה לא ספר, ספרון. ספר המלא המון שיטות ודעות שונות בכל ערכי החיים, מוכרח הוא שיהיה לו תוכן מעובד באיזה אופן להוציא את מסקנותיו. כלומר, צריך להחליט. יש כל כך הרבה דברים בתלמוד, מה אני עושה? כן? זה אומר ככה, זה אומר ככה, צריך בכל זאת איזה הכרעה. ובאיזה אופן להביא את העושר שבחליפות הדעות לידי הסכמה כוללת בחיים. לתכלית זו אפשר להשתמש באחת מאלה שני הכוחות, בכוח הביקורת ובכוח הפלפול, וכל אחד מאלה שני הכוחות צריך הוא עבודה רבה וכישרון גדול ועצום עד אשר תשתכלל פעולתו. כוח הביקורת צריך הוא לשקידה גדולה. כן, הרי אם אתה פועל כדרכם של הספרדים, אתה צריך להקיף הרבה מאוד חומר. כן, כמו שרואים הרב עובדיה יוסף למשל, דוגמה לדבר הזה, הוא על כל סוגיה מביא לך 50 מקורות, כי הוא צריך להכריע בדרך הביקורת, מה שנקרא. כלומר, זה כמו ניתוח מדעי. לפקיעות חודרת, לשכל רחב, ולפשטנות ישרה וסדרנות קבועה. כוח הביקורת איננו נזקק כל כך ליישב סתירות שבין מקום למקום. ספר כתלמוד המכיל בתוכו כל כך הרבה דעות שונות במה שהוא מפורש, אין הביקורת מצטערת אם אחרי העיון יימצאו עוד איזה שינויי דעות ושיטות שאינן כל כך מפורשות במקומן. העיקר הוא להכריע איזו השקפה ואיזו שיטה בהלכה או בהגדה היא היותר יסודית. וזה מתברר בכוח הביקורת הנקנה מתוך הבקיאות על ידי כללים קבועים, למשל לדחות עניין בודד הנאמר רק פעם אחת בפני עניין מתמיד ההולך ונשנה כמה פעמים. כלומר, אם במאה מקומות התלמוד אומר כך ובמקום אחד הוא אמר הפוך, יאמר המבקר, מה אכפת לנו? אז פעם אחת אמר הפוך, אבל ההלכה הסוגיין דעלמה, מה שנקרא, זה הרוב. או לדחות מאמר הנאמר אגב גררה ובדרך מסע ומתן, מפני מאמר מוחלט הנאמר בתור פסק והלכה קבועה כיוצא בזה. אמנם לא בכל פעם תצדק הביקורת במשפטה, כלומר זה לא תמיד נכון להסתכל ככה. לא כל מה שנראה לעין שהיא סתירה, היא באמת סתירה. מה שאמרנו מקודם. אתה אומר א', סותרת ב', נדמה לך שזה סותר, אולי באמת זה לא סותר. כן? ויש מקום להשווייתן של דעות על ידי ההתעמקות בתוכן העניין, בטעמו והגיונו. ומזה כבר נולדת היא השיטה הפלפולית. הפלפול, בעומק הגיונו, איננו נלחץ כל כך מלחץ הסתירות. הוא משיב ידו להשוות את הסתירות הנראות לכאורה בכוח הבנתו והופעתו, והופעת כוח חידושו, ומתוך כך הוא משתמש בעומק הסברה ובחריפות ההרכבה השכלית יותר ממה שהביקורת משתמשת בו. ולעומת זה, איננו זקוק כל כך לבקיאות סדרנית, שהיא עיקר כלי שימושה של הביקורת. כן?
זה לכאורה לא שני השיטות של רבא ברב יוסף?
זה גם רבא ברב יוסף, וזה גם הרמב״ם ובעלי התוספות, למשל.
כן, אבל ההגדרה הכריעה לכאורה, סיני עדיף.
סיני עדיף, כן, סיני עדיף. אז תסתכל, יש איזו תשובה ארוכה של רבא עובדיה יוסף בנושא הזה, על המחלוקת בין רבא לרב יוסף. והוא מביא שיש שיטות שונות איך להבין את ההכרעה של התלמוד, כן? עובדה שהרבה פעמים אנחנו פוסקים כרבא, ולא כרב יוסף, בכל זאת, כן?
יש פה שאלה עמוקה שבעצם מסתתר מאחורי שני השיטות.
כן.
האם התלמוד הוא ספר שניתב על ידי אחד, או קבוצה של אחד, או או ליקוד.
מה כוונת המחבר?
בדיוק, מה כוונת המחבר? כי אם בעצם זה שיטה שלמה, אז אנחנו...
מה שאתה אומר זה התוספות.
נכון.
זה הבסיס התיאורטי למחלוקת.
בדיוק.
אבל גם בלי הבסיס התיאורטי, לפעמים זה נכון להגיד כך, לפעמים להגיד כך. גם זה יכול להיות. למשל, אצל רשי. רשי נוקט כמו התוספות או כמו הרמב״ם. לפעמים ככה, לפעמים ככה. אבל לא מוכרע. רבנו חננאל לעומת זה, ממש בכיוון של הרמב״ם. כשאנו רואים את הרושם של העבודה של הגאונים הראשונים ביחס לתלמוד, הננו מוצאים את הצד הביקורתי בולט בה הרבה, ורשמי הפלפול אינם ניכרים לנו בה כל כך. אמנם כשאנו באים לדורותיהם של בעלי התוספות והחידושים, אז מוצאים אנחנו כבר את גבורת הפלפול במעלה רוממה, והצורך של השימוש בביקורת וסדרנות הולכת היא בשוקה. בינינו רואים אנחנו שהספרדים נסתגלו יותר מראשית הדורות שאנו מכירים את הבדלי הטיפוסים בחיינו, האשכנזים והספרדים, לסדרנות, לביקורת ולכל אותו הסגנון הפועל בחיים על פיהם, נחה עליהם רוח הגאונים הקדמונים, והכוח של הפלפול אשר התגבר על ידי חכמי צרפת ואשכנז לא נעשה להם לקו עיקרי בחיי הקודש שלהם, ואשכנזים לעומתם העיר להם ברק הפלפול בכל הרחבתו, חריפות השכל ועומק ההבנה בשיטות התלמודיות נתגברו אצלם, ונתבעו לחותם הטיפוסי בחייהם, ורוח בעלי התוספות והחידושים נחה עליהם, ולעומת זה נתמעט אצלם העסק בביקורת וסדרנות. שינוי הסגנון הזה, אשר ראשית מוצאו ומיסוד הליכות ההבנה במעמקי התלמוד, פעל גם כן על המהלך התרבותי, בהגיוני הדעות ויחס ההשקפות של העולם המדעי וההגיוני בכלל. כי הרי איפה מצאנו מדע? דווקא אצל הספרדים, כן? איפה מצאנו נטייה מיסטית יותר אצל האשכנזים? תלוי. כן, באמת כל אחת משתי השיטות הללו צריכה להיעזר מרעותה. אי אפשר לביקורת וסדרנות שתצנה אל הפועל בצורה שלמה, כי אם כשיהיה הכוח של גדולת הפלפול עוזר להם לבקר כל דבר בעומקו ולחדור בתכונת כל סתירה לדעת עד כמה היא מבוססת. ולעומת זה צריכה היא השיטה הפלפולית לכוח של סידור ושל ביקורת, להעיר את אופקה. מעניין מאוד הראש, למשל רבנו אשר בן יחיאל, שהיה מגדולי הפוסקים האשכנזים, הגיע לספרד, נהיה הרב של טולדו, ואז הוא כתב את פסקי בעלי התוספות בצורה הסדרנית של רבי יצחק אלפסי. כן? ואז יצא בעצם הספר של הראש, שהוא ספר שהוא כמין סינתזה בין שני העולמות. מאוד בולט הדבר הזה.
זה, 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 באמת הערבות הזה הוא המטרה
כן.
הוא עבודה של עם ישראל, כאילו.
לא, המטרה היא עוד יותר למעלה מזה. המטרה היא לחזור לרוח הקודש וכדומה, אבל בינתיים, עם מה שיש, כן. הנבואה, להבחין על ידה את הערך של החידוש המתיילד בכל מקום. מובן הדבר שנטיית הפלפול הגבירה את העמקה, ונטיית הביקורת הגבירה את הרחבה. כן, אז מפלפל הוא בדרך כלל מפלפל בנקודה אחת, אבל חסר לו הרוחב. והמרחיב הוא רואה את הכל, אבל חסר לו העמקה. כן. המידה של הפלפול גרמה להתפתחות האופי של חידוד הדעת אצל האשכנזים, ומתוך כך נתגלו לפניהם בצורה יותר בהירה בדקים וסתירות ביחס ליהדות הנמצאות בכל שיטה מהשיטות הפילוסופיות שמצאו להם מהלכים בעולם. מה הוא אומר? אצל האשכנזים יש מלחמת דעות חריפה. כן? ברגע שמישהו אומר משהו, זה בדיוק פיפס אחד סוטה מהאורתודוקסיה, טרח יורים. למה? בגלל הנטייה הפלפולית, אומר הרב, יש רגישות גדולה לכל דבר שעשוי להיות סטייה. כן? ואצל הספרדים, מישהו אמר שטות, לא נורא, זה נבלע בתוך ה... כן? מסדרים את זה, מעגלים את זה, משהו כזה, כן? והיא הייתה גם כן סיבה להתרחקות מצוינת מהשפעות של שיטות זרות וחיצוניות על אורחות הלימודים של היהדות. המידה של הביקורת והסדרנות אשר נקלטה יותר אצל הספרדים גרמה להם שנסתדרו להם אורחות חיים ולימודים כוללים בתוך המערכה המקפת של הכרת היהדות שלפעמים הישירו את רוחם וישאירו רשמים של הצלחות מופתיות, כן, כלומר לוגיות, אחרי אשר נזדקחו בקור הזהב של גדולנו המופתיים. אין לנו, כמו מתכוון כאן לרמב״ם, לרבי יהודה הלוי, רלב"ג וכדומה. אין לנו לסתור את יסוד השקפתנו זאת. עכשיו תגיד, אתה הרב קוק קצת יותר מדי סטריאוטיפי. כן? ספרדים, בקיאות, אשכנזים, פלפול. זה לא בדיוק ככה. אנחנו רואים במציאות שהיו כאלה והיו כאלה. למשל, רבי יונה נבון, כן? רבו של החידה, או בעל מחנה אפרים, או היו פלפלנים גדולים. כן? אז הוא אומר כך. אין לנו לסתור את יסוד השקפתנו זאת ממה שאנו רואים חזיונות פרטיים של עומק פלפול ותגבורת החידוש בין חכמי הספרדים, וכן איזה הופעות של סדרנות וביקורת אצל חכמי האשכנזים. למשל, ארוך השולחן. ארוך השולחן נכתב על ידי הרב יחיאל מיכל אבשטיין, שזה נראה לי אשכנזי. אבל זה ספר סדרני, ספרדי, מצד סגנונו.
כן?
זה גם, נכון. כל זה בא רק מהשפעה חוזרת שהושפעו אלה מאלה. או מתכונות יוצאות מן הכלל. אבל ביסוד הדבר ברור שהתכונה הקבועה של הנטייה לסדרנות וביקורת היא תכונה ספרדית, והתכונה לנטייה של עומק הדעת וחידות הפלפול והחידוש היא תכונה אשכנזית. מהגדולים אשר התאמצו למזג את הביקורת עם הפלפול ביחס להיגיון התלמודי, ושתוצאותיהם הגיעו עד הגבול של מהלך הדעות והשקפות בכלל, מצוין הוא הרמב"ן בדורות הראשונים מחכמי הספרדים, והגאון מווילנה בדורות האחרונים בין חכמי האשכנזים. כלומר, מיזוגים מצאנו, הוא הביא כאן שתי דוגמאות מעניינות, רמב"ן והגאון מווילנה, שכנראה גם השפיעו על צורת הלימוד של הרב קוק עצמו. כן, רואים למשל בספר באר אליהו של הרב קוק, על ביאור הגר"א, שזה ממש החיבור הזה, בסגנון הרמב"ן ובסגנון הגר"א, זה עיקר שיטתו של הרב. טוב, כל חלק מחלקי האומה מוכרח הוא לשחלל את כישרונו, ועם זה חובתנו עכשיו גדולה היא יותר מבכל זמן להיות כל אחד משפיע ומושפע בחברו. ואז השתלמו בנו שני הכישרונות הללו וכל הענפים הרבים והגדולים שבכל צדדי החיים המעשיים והתרבותיים המסתעפים בהם. ולפי התרבותה של ההשפעה הדדית אשר תבוא מהחפץ התמידי שהתגבר בנו לחדור כל אחד ברוחו בעומק ולהתבונן עד מקום שהיד מגעת ברוח השונה ממנו למען יתמלא על ידו את החסר לו כדי לבנות את בניין האומה במילואו וכדי שישתלם על ידי זה רוח האומה בכללה. עד שהספרדיות והאשכנזיות תשפיע זו על זו השפעה חיה ומלאה. ובהמשך הזמן ישתבו הכישרונות המפורדים הללו. כלומר, עם הזמן תיווצר סינתזה שתחבר את מה שלשניהם. ורוח החיים הפנימי שהוא באמת רוח מאוחד, ההולך ופועם בשני בתי ישראל הללו, יתגלה בכל הודו והדרו לבנות יחד את בית ישראל בערכה של התחייה הלאומית שהיא מיסוד הקודש בבניין שלם ומאוחד, בבניין משוכלל כזה, ששום כישרון ושום יתרון, ששום מידה טובה ושום רעיון טוב שיש בכל אחד מהבתים הללו לא יהיה נאבד מאיתנו. ותמצית החיים של תוצאת שני הכוחות הללו הבא מיסודה של ההבנה החודרת הפלפולית, ומתוך הערה המופעת הביקורתית תיתן את פריה לגאון ותפארת לבית ישראל אשר ייבנה לגוי אחד בארץ. ואנו מקווים כי יד השם עשתה זאת, לקבץ את אלה שני בתי ישראל. כלומר, הרי יש מדינות בעולם שרוב היהודים היו אשכנזים, רוב היהודים היו ספרדים. בארץ ישראל בתקופה הציונית מגיעים הציבורים כולם, גם אלה וגם אלה. אז אומר הרב קוק, מן הסתם זה השגחה. ההשגחה רוצה בזה. בצורה כל כך ניכרת בצביוניהם השונים פה בארץ ישראל, כדי שיהיו מוכנים לפעול זה על זה. את הפעולה הרצויה של ההשפעה הטובה, הנותנת לכל אחד מהם את תפקידו ופעולתו בחיי האומה הכלליים. ומתוך, אגב, כשהרב קוק הקים את הרבנות הראשית, הוא רצה שיהיה רק רב ראשי אחד. אמרו לו הספרדים, יש לנו ראשון לציון. טוב, בסדר, נעשה שניים.
כן, זה לא היה כאילו...
זה היה פשרה, כן, זה לא היה מובן מאליו. בכלל, היה לגבי הגוף הבוחר, גם הרב קוק עשה בלגן, וגם לגבי הרכב המועצה, כדאי פעם ללמוד את זה, איך זה התפתח כל הנושא של הרבנות הראשית.
כן. זה
מובן? יש הרבה דוקומנטים. אתה רוצה, יש ספר היובל לרבנות הראשית, שלושה כרכים שמנים ככה, עם כל התיעוד, כל מה שאתה רוצה. מה? הרב קץ, כן, וגם יש הרבה מחקרים שנעשו על הדבר הזה. יש גם מה יש עוד, כן, יש גם ההתנגדות לרבנות הראשית, כן, שאלה שקימו את הבדץ, כן, מי הקים את הבדץ והאם הבריטים הסכימו לזה או לא הסכימו לזה, סיפור שלה. אבל בואו נעזוב את זה. כן, הפעולה הרצויה של ההשפעה הטובה נותנת לכל אחד מהם את תפקידו. מה?
והיום בכלל.
היום, הכל, יש האמת והשלום יעבו. ופעולתו בחיי האומה כללית. ומתוך שמירת הצביון המיוחד והתעמקות הסגולות המפורטות, יצא התוכן הלאומי השלם, כלול בהדרו, שישוב להיות לכוח פועל, באושר גדול על כל דרכי החיים הכלליים, אשר על ידו ייבנה ישראל להיות לגוי אחד בארץ, באור קדוש ישראל וגואלו. כן.
הקודש
שמדבר על תחיית הכוונה
של בעלי
העבודה. כן, כן, זה הקבלה.
גם שם יש הבדלים שאפשר להגיד.
מה, בין המקובלים הספרדים לאשכנזים? לא, אני חושב שבתוך המקובלים הספרדים ובתוך המקובלים האשכנזים יש לך כבר שם הבחנות כאלה. זה, הקו המפריד הוא לא עובר בין אשכנזים לספרדים. אלא... יש באיגרותיו, כן, נדבר על ספר דעת ותבונה של הבן איש חי. יש לו התייחסות. טוב.
אפשר להגיד כן. שהנטייה הבסיסית היא באה מהאבות, זאת אומרת, יצחק, כאילו, יצחק ואברהם, זה שני...
טוב, בכלל בשורשי הזהות האנושית, ברוך אני לעולם, אמן ואמן רבי חנניה, בן אתה...